אני משתמשת בה כבר יותר משנה. זה משנה חיים. כתבתה של נועה לימונה, הקריינית ענת אליהו. מתוך הארץ מתאריך 2 בספטמבר 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. עד לפגישה מקרית עם מכרה, הפעם היחידה שבה נועה קץ בת ה-38 שמעה על דיאפרגמה, הייתה בשיעור חינוך מיני בתיכון. זכרתי את הדיאפרגמה מהשקף שפירט אמצעי מניעה, היא מספרת. המורה אפילו לא הזכירה את השם או הסבירה איך משתמשים בה. כשאחת הילדות שאלה מה זה, המורה אמרה, עזבו את זה. זה לא עובד. קץ, נשואה ואם ל3, היא יזמית חברתית המתגוררת במושב בחוף הכרמל. בעבר היא התנסתה בגלולות למניעת הריון, אך הרגישה שהן לא מיטיבות עימה. רזיתי נורא, החשק המיני צנח. מצב הרוח שלי הושפע מזה, וכשהפסקתי את הגלולות, חזרתי לעצמי. הבנתי שהורמונים זה לא בשבילי, וחיפשתי פתרון אחר, אבל פשוט לא היה, היא אומרת. לא רציתי להשתמש בהתקן תוך רחמי, כי לא אהבתי את הרעיון של להכניס עצם זר לגוף שלי, וגם שמעתי מחברות שזה עשה להן בעיות. נשאר רק הקונדום, אבל הוא פחות התאים לי כאישה נשואה, ופגע בהנאה שלי באופן משמעותי. לפני כשנה, בעקבות אותה שיחה מקרית עם הכרה, המיילדת תמי טסלר, שעוסקת בהתאמת דיאפרגמות, קץ גילתה שהדיאפרגמה היא אלטרנטיבה בת קיימה. עכשיו, אחרי שאני משתמשת בה כבר יותר משנה, אני יכולה להגיד שזה משנה חיים. באיזה מובן זה משנה חיים? במובן המעשי, היא מספקת פתרון טוב למי שלא רוצה או לא יכולה להשתמש באמצעי מניעה הורמונליים או בהתקן, והיא נוחה הרבה יותר מקונדום. קונדום גם משאיר את השליטה והאחריות אצל הגבר, ובמצב בריא, שני הפרטנרים לוקחים אחריות ושומרים על גופם. עבור נשים נשואות בגילי 35 פלוס, שהרבה פעמים לא משתמשות באמצעי מניעה בכלל, זה גם פתרון יעיל. אבל לשימוש בדיאפרגמה יש גם יתרון עמוק יותר לדעת קץ. הדיאפרגמה דורשת היכרות של כל אישה עם גופה. כדי להשתמש בה צריך להבין איפה נמצא צוואר הרחם, צריך לגעת בגוף שלך ולהסתכל עליו, וההיכרות האינטימית הזאת חשובה עבור נשים, משום שהאזורים האלה לא גלויים, והרבה פעמים אפופים בושה וניכור. דיאפרגמה היא למעשה כיפת סיליקון, המונחת על קירות הנרתיק, כך שהיא לא מאפשרת מעבר של תאי זרע. היא יעילה ביותר בשילוב עם ג'ל קוטל זרע, ומגיעה במידות שונות. ולכן, לפני שרוכשות אחת, מומלץ להסתייע באנשי ונשות מקצוע, כדי שיתאימו את הדיאפרגמה וילמדו את אופן השימוש הנכון בה. הבעיה היא שאין הרבה כאלה. בישראל הדיאפרגמה היא אמצעי מניעה לא פופולרי ולא מוכר. משרד הבריאות וקופות החולים לא אוספים נתונים על שימוש באמצעי מניעה. אבל לפי סקר שערכה שרון אור שלימי, דוקטורנטית באוניברסיטת בן גוריון, בחוג למדיניות וניהול מערכות בריאות, רק 3% מהנשים בישראל משתמשות בדיאפרגמה, ספוגית או קובעון צווארי. אור שלימי מדגישה שהמדגם שעליו התבסס הסקר אינו מייצג, אבל נתונים מארצות הברית מעידים על כך שהשימוש בה אכן נמוך ביותר. ב-2010 רק 0.1% מהאוכלוסייה העידו שהן משתמשות בדיאפרגמה. לדברי אופרית פק, מיילדת ומתאמת דיאפרגמות, במהלך חייה הפוריים, אישה מחליפה 3 אמצעי מניעה בממוצע. בפעם הראשונה שבה היא מקיימת יחסי מין, אז הנערה בדרך כלל מקבלת תמיכה מהסביבה הקרובה, חברות ואימא. הפעם השנייה מגיעה לרוב אחרי הלידה. הפעם השלישית היא בסיום ההולדה, וכאן נכנס גם הפקטור של גיל. בכל התחנות הללו, איש המקצוע היחיד שמדבר איתה על אמצעי מניעה הוא הגניקולוג, ואלה לרוב לא מציעים את הדיאפרגמה. כשנשים פונות לרופא ומבקשות אמצעי מניעה לא תרופתי ולא פולשני, הן לרוב זוכות לתגובה מזלזלת שאינה מבוססת מחקרית. יש פה חוסר אמון כלפי אמצעי מניעה שהוא מאוד ראוי. עניין של יחסי ציבור, זה לא היה כך תמיד. במשך שנים, הדיאפרגמה הייתה אמצעי מניעה נפוץ ופופולרי מאוד. הבחירה מספר אחת של רופאים ונשים רבות. אם כך, מדוע לא שומעים עליה יותר? מה הוביל לכך שנשכחה, והאם יש טעם להחזיר אותה לרשימת האפשרויות הזמינות לנשים? פק משערת שאחת הסיבות להיעלמותה היא שעולם הרפואה והגניקולוגיה לא מתעניין באמצעי מניעה לא תרופתיים, ולכן קל לרופאים להציע מתן הורמונים או התקנים תוך רחמיים, אבל לא דיאפרגמה. גם קונדום הוא אמצעי מניעה לא תרופתי, ובכל זאת הוא מוכר היטב, גם בזכות פונקציית מניעת מחלות המין שלו. לדיאפרגמה אין התוויה כזאת, אולם זוגות מונוגמיים רבים שאינם מעוניינים באמצעי מניעה הורמונליים, ואינם זקוקים להגנה מפני הידבקות במחלות מין, משתמשים בקונדום. מדוע לא בדיאפרגמה? השימוש בדיאפרגמה דורש הבנה, הדרכה וליווי, אומרת פק. זה לא תכניס, תוציא, תשתול בגוף. אישה צריכה להבין מה היא עושה, ולקחת אחריות על הגוף שלה. היא צריכה לעבור תהליך, ביקור אצל אשת מקצוע שתעזור לה להרגיש בטוחה בגוף שלה. זה סוג של שיח ושירות שלא קיימים בעולם הרפואי. רופא הוא זה שמחזיק בגוף הידע. הוא פחות מדריך את המטופלות שלו. לדברי אורשלימי, הרפואה עובדת על שני צירים ערכיים, יעילות ובטיחות. ברגע שמוצאים משהו יעיל יותר, זונחים את מה שהיה יעיל פחות, כשהמטרה בהקשר הזה היא למנוע הריון לא מתוכנן. עד להמצאת הגלולה ב-1960, היו לנו רק קונדום, דיאפרגמה וסוג אחד של התקן שלא היה בשימוש רווח. מרגע שהומצאו אמצעי המניעה ההורמונליים, כל מה שלא הורמונלי נחשב מיד לבלתי יעיל. בהתאם לכך, מיומנות התאמת הדיאפרגמה נשכחה, כך שגם הנגישות שלה ירדה מאוד. יעילותה של הדיאפרגמה נעה בטווח שבין 94% ל-96%, אם משתמשות בנכון ובשילוב עם קוטל זרע. קונדום יעיל ב-98%. יעילות הגלולה בשימוש נכון עומדת על 99%, והתקן תוך רחמי נחשב כאמור ליעיל ביותר, מעל 99%. פק מסבירה שההפרש באחוזים נובע מכך של הדיאפרגמה אין תבנית הרמטית בנרתיק. הנרתיק הוא מבנה גמיש ומשתנה, ולכן יכול להיות מצב שבו בכל זאת יש מעבר של תאי זרע למרות הדיאפרגמה, וזו הסיבה לכך שהיא משולבת עם קוטל. אורשלימי מוסיפה ומסבירה שליעילות אמצעי המניעה בתנאי מעבדה צריך להוסיף ולשקלל גם את ההתנהגות האנושית. ככל שאמצעי מניעה תלוי יותר במשתמשיו, כך יעילותו המעשית יורדת. משום כך, התקן תוך רחמי הורמונלי נחשב לאמצעי המניעה היעיל ביותר, משום שברגע שהוא מוכנס לגוף על ידי אנשי הרפואה, לא צריך לעשות דבר. לדברי יושב ראש האגודה הישראלית לאמצעי מניעה ובריאות מינית, דוקטור אריה ישעיה, הסיבה לכך שגניקולוגים נוטים להשמיט את הדיאפרגמה היא שיש בערך 50 סוגי אמצעי מניעה אפשריים, כך שאי אפשר לתת הרצאה שלמה ולהציע את כולם בשיחה של 10 דקות עם מטופלת. מציעים את מה שמקובל ושכיח. אבל זה מעגל קסמים. אם אנחנו לא יודעות שהאפשרות קיימת, ודאי שהיא לא מקובלת ושכיחה. הדיאפרגמה היא אמצעי מניעה בעל שיעור הריונות גבוה. בקו הראשון של אמצעי המניעה יש התקנים, עיקור ושתל תת-אורי. אלה האמצעים הבטוחים ביותר, עם שיעור הריונות של פחות מאחוז בשנה. הקו השני כולל את הטבעת הווגינלית, הגלולות, הזריקות והמדבקות למניעת הריון. בקו הזה יש בין כ-6% ל-12% הריונות בשנה. הדיאפרגמה נמצאת בקו השלישי, כ-20% הריונות בשנה. אמנם, הוא מוסיף, עבור נשים מבוגרות יותר, שסיכויי הכניסה שלהן להיריון נמוכים יותר, זה אמצעי מניעה לא רע. דוקטור ישעיה אומר שבאופן אישי הוא נוהג להציע את הדיאפרגמה לנשים שלא יכולות או לא רוצות להשתמש באמצעי המניעה היעילים והמקובלים יותר, אבל לדבריו, הישראליות פשוט לא אוהבות את הדיאפרגמה. מה יש לנו הישראליות נגד הדיאפרגמה? אני חושב שישראליות לא אוהבות את הרעיון שעם דיאפרגמה אי אפשר להתקלח במשך 3 שעות אחרי הסקס. זה נכון שרופאים רבים בישראל לא יודעים את המלאכה של התאמת דיאפרגמה? רוב הרופאים לא מחזיקים את הסטים הדרושים להתאמתה, כי אין לזה דרישה והם לא מאמינים בזה. אבל עבור נשים רבים, יעילות במניעת הריון אינה השיקול היחיד או אפילו המכריע. לדברי אורשלימי, בנוסף למניעת הריון, לנשים חשוב שלאמצעי המניעה שלהן לא יהיו תופעות לוואי, שלא יקטע את יחסי המין, שלא ישפיע על הליבידו ועל המצב הנפשי שלהן, ושיהיה מקובל גם על בני זוגן. או אז השאלה היא, מתי הערכים של הנשים פוגשים את אלה של הרופאים? הדיאפרגמה סובלת מיחסי ציבור לא טובים, אומרת פק. היא נחשבת פחות יעילה, וכזו שפוגעת בספונטניות, אבל יש לה נקודות זכות משלה. היא לא הורמונלית, אין לה כמעט תופעות לוואי, קל להשתמש בה ואפשר להכניס אותה בקלות עד שעתיים לפני קיום יחסי המין, כך שהיא לא צריכה לפגוע בספונטניות. אני יכולה להגיד מתוך הניסיון בשטח שנשים מאוד מופתעות כשהן מתנסות בדיאפרגמה. הן המומות מההמצאה הזאת ומרגישות כאילו גילו את אמריקה. למעשה, הדיאפרגמה היא אמצעי מניעה עתיק מאוד, בעל גרסאות קדומות שונות ומגוונות. במצרים העתיקה, למשל, נשים נהגו להשתמש בתערובת של דבש, מוח ועלי שיטה, כדי למנוע את כניסת הזרע לצוואר הרחם. בתרבויות עתיקות אחרות השתמשו בוודים, בצמחים ובספוגי ים שפעלו על בסיס עיקרון דומה. הדיאפרגמה המודרנית פותחה בשנות ה-80 של המאה ה-19 על ידי הגניקולוג הגרמני וילהלם מנסינגה, שכתב אז תחת הפסבדונים סמך הס. גרסה מוקדמת יותר ומעט שונה פותחה על ידי רופא אמריקאי בשנות ה-60 של המאה ה-19 וכונתה בפואטיות הינומת הרחם. ההתפתחויות האלה התאפשרו הודות לשילובם של כמה כוחות היסטוריים, בהם החידוש הטכנולוגי שאפשר לייצר גומי רך, נוח ובלתי חדיר, המהפכה התעשייתית, השאיפה להגביל את גודל המשפחה ועליית מדע הגניקולוגיה. אלא שבאותן שנים, אמצעי מניעה לנשים עדיין לא היו מקובלים, והשימוש בהם נחשב לא מוסרי. יעברו עוד שנים עד שאמצעי מניעה יהפכו לחוקיים בכל המדינות, בייחוד עבור נשים לא נשואות. משנות ה-40 של המאה ה-20, דיאפרגמות הפכו לאמצעי מניעה פופולרי מאוד בארצות הברית. 1/3 מהזוגות הנשואים בארצות הברית השתמשו בהן. אחרי שהממסד הרפואי אימץ אותן, המסר הציבורי היה שהן המדעיות, הבטוחות והיעילות ביותר. אולם, ברגע שהממסד הרפואי אימץ את הדיאפרגמה, הוא דרש תנאים שהקשו במיוחד על נשים עניות, ולא לבנות, למשל, שיבקרו במרפאה 3 פעמים לפני שיקבלו את הדיאפרגמה הנחשקת, כדי לוודא שהבינו עד הסוף איך להשתמש בה. כל ביקור כזה עלה כסף, ובאותן שנים הרופאים יכלו לקבוע איזו עלות שרצו. בנוסף, אחרי מלחמת העולם השנייה, הממסד הרפואי שיתף פעולה עם הגישה המבישה, שלפיה הדרך להילחם בפיצוץ האוכלוסין היא להגביל את הילודה, בקרב אוכלוסיות נחשלות. לפי היסטוריונים, חוקרים רבים הקדישו מזמנם וממרצם כדי לפתח אמצעים פשוטים יותר עבור הנשים העניות והשחורות ואמצעים הייטקיים יותר שנלקחים דרך הפה עבור אוכלוסיות מבוססות. אלה המחקרים שזכו למימון ותמיכה, בזמן שהדיאפרגמות נותרו כשהיו. כשהומצאה סוף סוף הגלולה, כמעט כל הנשים נהרו אליה, למרות התערבותה העצומה וחסרת התקדים בביולוגיה של גופן. כך, מ-1965 ואילך, עם כניסתן של הגלולות למשחק, הפופולריות של הדיאפרגמה החלה לרדת. בעוד ש-38% משתמשות לבנות באמצעי מניעה, ו-30% משתמשות לא לבנות, הסתמכו על הדיאפרגמה ב-1960, ב-1965 שיעורן ירד ל-26% ו-17% בהתאמה. מחקר מ-1973 מצא שרק 7.7% מהמשתמשות הלבנות באמצעי מניעה ו-6.7% מהשחורות נעזרו בדיאפרגמה. אבל התיאור השכיח שלפיו המצאת הגלולה חיסלה את שוק הדיאפרגמות, פשטני מעט. הדיאפרגמה עשתה קאמבק קטן בארצות הברית בסוף שנות ה-70 ובתחילת שנות ה-80, אחרי שנחשפו מקרים של פגיעות חמורות בבריאות ואף מוות בגלל שימוש בגלולות. בשלב הזה, 17.1% מהמשתמשים באמצעי מניעה בארצות הברית דיווחו שהם משתמשים בדיאפרגמה, והיא נקשרה לא רק לאחריות של נשים על גופן והשליטה בפוריות שלהן, אלא גם לשחרור המיני ולהחצנה של המיניות. הגל הזה דאח, והשימוש בדיאפרגמות שוב נעלם, עם התפרצותן המחודשת של מחלות המין, משבר האיידס, הופעתן של גרסאות דלות הורמונים של הגלולות, וגרסאות משוכללות יותר של התקנים. באופן מוזר, דווקא בשנות ה-90, כששיעור השימוש המעשי בדיאפרגמה היה בשפל, היא זכתה לייצוג יתר בתוכניות הטלוויזיה הפופולריות של התקופה. אם לשפוט לפי סיינפלד, חברים, סקס והעיר הגדולה ופליסיטי, אפשר היה לחשוב שכולן משתמשות בדיאפרגמות. ייתכן שהשימוש בדיאפרגמה סיפק ערך סימבולי. היא סימנה את הדמויות כנשים עירוניות, אינטליגנטיות, אוטונומיות, משוחררות מינית וליברליות. אבל במציאות, ככל שעבר הזמן, התקבע הדימוי של הדיאפרגמה כאמצעי מניעה של סבתות, מוצר מיושן, מבוסס מכניקה ולכן לואו-טקי. האם התפיסה הזאת עומדת להשתנות? היום יש מגמה שמציבה סימן שאלה גדול סביב השימוש בהורמונים, אומרת אור שלימי. נשים מחפשות אמצעי מניעה לא הורמונליים יעילים. מערכת הבריאות, חברות התרופות והמפתחים יחזבו את הלקוחות, כי אין אמצעי חדש שהוא מספיק יעיל ולא הורמונלי. ב-2015 פורסם כי שליש מהמשתמשות בגלולה בארצות הברית לא מרוצות ממנה, עד כדי כך שהן נוטשות אותה עוד בשנה הראשונה לשימוש. בצרפת צנח שיעור המשתמשות בגלולה בכ-10%, בתוך כ-5 שנים. בקנדה צנח שיעור השימוש בהן ב-11%, וגם בבריטניה מדווחים על ירידה משמעותית בשימוש בגלולות, לעומת הכפלה במספר המשתמשות בהתקן. מחקר מ-2012 של מכון גוטמאצ'ר הצביע על כך ש-24% מהנשים במדינות המפותחות לא השתמשו באמצעי מניעה, משום שאף אחת מהאפשרויות לא ענתה על הצרכים שלהן. בישראל, כאמור, הנתונים הללו לא נאספים. לפי אור שלימי, הסקר הגדול לגבי שימוש באמצעי מניעה בישראל נעשה ב-1988. יש עוד איסוף נתונים קטן ממבוטחות כללית בנגב, אבל חוץ מזה אין כלום. זה הזוי, היא מדגישה. בסקר שערכתי מצאתי שאמצעי המניעה שמשתמשות בו הכי הרבה הוא קונדום, במקום השני התקנים, והגלולות נמצאות רק במקום השלישי. במקום הרביעי, לפי הסקר שערכה אור שלימי, נמצאת השין ממפי, שיטת המודעות לפוריות. זו שיטה מוכחת שבה את לומדת באופן מבוסס מדע בעזרת מדריכה, לזהות את חלון הפוריות שלך לפי כמה מדדים, חום הגוף, הפרשות ומיקום צוואר הרחם בכל יום. המשתמשות בה מקיימות יחסי מין ללא אמצעי מניעה במשך רוב החודש, ובחלון הפוריות נמנעות או משתמשות בקונדום או בדיאפרגמה, מסבירה אור שלימי. אבל כשנשים מספרות על כך לצוות הרפואי, הן נתקלות בהתנגדות קשה. הן מיד נתפסות כתימהוניות וחסרות אחריות. על רקע האכזבה מהאפשרויות הקיימות, במיוחד אלה ההורמונליות, בשנים האחרונות נכנסו לתוך הריק תעשיות הפמטק וארגונים ללא מטרות רווח, שעובדים על פיתוח אמצעי מניעה אלטרנטיביים. מלבד הדיאפרגמה החדשה יחסית, סינגה, ב-2015 נכנסה לשוק דיאפרגמה בשם קאיה, שמתהדרת בעיצוב חדשני שמקנה למראה של צעצוע חמוד. היא נחשבת לידידותית מאוד למשתמשת, לנוחה וקלה במיוחד להכנסה והוצאה, ולפי יצרניה היא מתאימה למידות ולמבנה של רוב הנשים, ולכן מפחיתה את הצורך בהתאמה מקצועית. פק לא מסכימה עם הקביעה האחרונה. בישראל, האוכלוסיות שהשתמשו בדיאפרגמה בעשורים האחרונים היו בעיקר האוכלוסייה האורתודוקסית והאוכלוסייה האנגלוסקסית. ולפי אור שלימי, הרבה פעמים זה היה משולב, האנגלוסקסים האורתודוקסים. הדיאפרגמה, בשונה מהקונדום, מותרת מבחינה הלכתית, והשימוש בה נפוץ יותר במדינות האנגלוסקסיות. בהתאם לכך, הרופאים המעטים שעדיין מחזיקים בידע הקליני שנחוץ להתאמת דיאפרגמה בעצמה משתייכים לאוכלוסיות הללו. בארץ צריך למצוא רופא דתי או אנגלוסקסי, אומרת אורשלימי בחיוך. רוב הרופאים לא יודעים להתאים דיאפרגמה. זה ידע נשכח מבחינה קלינית. מלבד קומץ רופאי נשים, ישנן כמה נשות מקצוע שמתאמות דיאפרגמות. אחיות, מילדות, פיזיותרפיסטיות רצפת הגן, וגם בודקות טהרה במקוואות. המחסור במתאמות, שמוביל לצמצום נגישותה של הדיאפרגמה, הוביל את פק ושותפתה המיילדת תמי טסלר לפתוח קורסי הכשרה. ההכשרה מורכבת גם מידע תיאורטי וגם מסטאז', במהלכו אותן מיילדות לומדות מאיתנו דרך תפקודן כשוליות, אומרת פק. אנחנו שונות ומגוונות במבנה שלנו, ולכן יש חשיבות גדולה לניסיון בשטח, היא מסבירה. פק סבורה שמלאכת התאמת הדיאפרגמה מתאימה יותר למיילדות, משום שלמסגרת הנוכחית שבה אישה עוברת התאמת אמצעי מניעה, אין די זמן ומיומנות להקצות לתהליך זה. זו לא יכולה להיות פעולה שנעשית על הדרך, כשיש תור של 20 דקות. צריך זיקה לזה, היא אומרת. כי מתאמת דיאפרגמות, התפקיד שלי הוא לפרוס בפני נשים את האפשרויות שלהן, ולאפשר לאישה לבחור על פי מה שמתאים לה. תפקידי אינו להמליץ על אמצעי מניעה, אלא להנגיש את הידע. התאמת הדיאפרגמה נעשית במסגרת מפגש בין שעה, הכולל שיחה מעמיקה, שבמסגרתה האישה נשאלת על אורח חייה, צרכיה וההיסטוריה הרפואית והאישית שלה. בנוסף, נערכת בדיקה וגינלית, שבה נמדדות הדיאפרגמות השונות, נבדקת המידה המתאימה מבחינת כיסוי צוואר הרחם ותחושת הנוחות, והאישה גם לומדת להכניס את הדיאפרגמה ולהוציא אותה בכוחות עצמה. הכנסת הדיאפרגמה דומה להכנסת טמפון, ועל מנת להוציאה, מכניסות אצבע לנרתיק עד שתופסות את שוליה הנוקשים ושולפות אותה. קץ, שמספרת שהיא משתמשת בדיאפרגמה מסוג קאיה, מסבירה. אני קורעת, ואז כל האיברים יורדים קצת, כך שאני יכולה להחדיר אצבע לנרתיק בנוחות. בקאיה יש מקום ייעודי לאצבע, אז את מתחברת אליו ומושכת. זה מאוד דומה לגביונית, אבל אפילו פשוט יותר כי אין וקום. לדברי פק, מכניסים את הדיאפרגמה קרוב לזמן קיום היחסים או תוך כדי התהליך עצמו, וזה אפילו יכול להיות חלק מלא תשוקה בתוך האקט. יש להוציא אותה בין 6 ל-8 שעות אחרי הסקס האחרון, משום שזה זמן ההישרדות של תאי הזרע בנרתיק, היא מסבירה. כשהדיאפרגמה מותאמת היטב, פק אומרת, היא כלל לא מורגשת. אפשר לעשות איתה הכל, לישון, לרקוד, להתעמל. גם קץ מעידה על כך שהדיאפרגמה לא פוגעת בספונטניות של יחסי המין. אני לא מרגישה שזו בעיה, היא אומרת. אם באותו יום בא לי, אני מתכווננת לזה, וגם אם לא, הולכים שנייה הצידה ומתארגנים. זה לא ביג דיל. הפרטנר לא מרגיש את זה? לרוב לא, וגם אם כן, זה רק ברגעים מסוימים ובצורה קלה שלא פוגעת בהנאה. אין מה להשוות בכלל לקונדום. מבחינת בן הזוג שלי זה שדרוג, הוא לא צריך להיות בסטרס כל האקט. מחירה של דיאפרגמה נע בין 389 ל-410 שקל, תלוי בסוג, ותהליך ההתאמה עולה בסביבות ה-400 שקל. מחירו של כותל זרע הוא כ-130 שקל. הדיאפרגמות עצמן, כמו גם הליך התאמתן, לא נמצאים בסל הבריאות. הן אמנם רשומות במשרד הבריאות, אבל לא כלולות בסל, ואין הרבה בתי מרקחת שמחזיקים אותן. חלק מהמתאמות מייבאות אותן ישירות, אומרת פק. אם במקרה נפלת על רופא שיודע להתאים דיאפרגמה, ההתאמה עצמה מתוקצבת במסגרת הקופה, אבל זה כאמור נדיר ולא מוסדר. בקרב האוכלוסייה החילונית, מעט הנשים שמשתמשות בדיאפרגמה עושות זאת לדברי פק, אחרי שנחוו בדרכים שונות משימוש באמצעי המניעה הפופולריים יותר, גלולות למניעת הריון או התקן תוך רחמי. כמי שפוגשת נשים שנפגעו מתופעות הלוואי של הורמונים והתקנים, אין לי ספק שצריכה לקרות פה מהפכה, אומרת פק. ומדגימה. לפני שבועיים הגיעה אליי אישה שנראתה כחושה, חיוורת וחלשה. שאלתי אותה לשלומה, והיא סיפרה שהמצב שלה לא טוב מאז שחלתה בקורונה. בין השאר, היא סובלת מסחרחורות קשות. רופאת המשפחה שלה הפנתה אותה לנוירולוג, והשאלה הראשונה שהוא שאל אותה הייתה אם היא נוטלת גלולות. כשהשיבה בחיוב, הוא הורה לה להפסיק מיד. היא אמרה שתוך יום, רובן המכריע של התופעות מהן סבלה נעלמו. בנוסף, במשך שנים היא סבלה מטשטוש ראייה קל, שגם ענה ממנה לנהוג בלילה. כשהפסיקה עם הגלולות, גם זה נעלם פתאום. הרבה נשים שאני פוגשת מעידות על כך שהן מרגישות ממוסכות עם הגלולות, כאילו הן לא חדות מספיק, היא אומרת. פק מוסיפה ומספרת שמגיעות אליה לקליניקה נשים שחוו פגיעה במערכות הורמונליות אחרות, במקביל לנטילת גלולות למניעת הריון. למשל, בעיה בבלוטת התריס, בעיה בהפרשת סרוטונין. ב-2016 התפרסם מחקר רחב היקף שמחזק את הטענה ששימוש בגלולות מעלה את הסיכון ללקות בדיכאון. התלונות שהיא מתארת תואמות את מה שמדווח בספרות המחקרית, כמו גם הניסיון של נשים רבות. אל פק מגיעות גם נשים שהתאכזבו מהתקנים תוך רחמיים, הורמונליים ולא הורמונליים גם יחד. התקנים לא הורמונליים גורמים לעתים לדימומים בין הווסתות, ובפעמים נדירות ומסוכנות יותר, להיריון מחוץ לרחם או לנדידה של ההתקן בתוך הגוף. נשים רבות גם מרגישות לא בנוח עם הרעיון של גוף זר שנמצא בתוכן, ומעורר תהליך דלקתי כל הזמן. אני לא אומרת שהאפשרויות הללו פסולות בהכרח, אלא שנשים צריכות לדעת את היתרונות של כל אמצעי המניעה ואת תופעות הלוואי האפשריות, ואז לבחור לפי רצונן ולפי מצבן הבריאותי, בהתאם לאורח חייהן ולתקופה שבה הן נמצאות. למה המידע הזה לא נגיש? למה זה לא מדובר? זה מה שמפריע לי. לדברי אורשלימי, בחירת אמצעי מניעה היא עניין סובייקטיבי שמושפע ממדדים רבים ומשתנה במהלך החיים. אם עוזבים את התפיסה הקלינית, שלפיה מה שחשוב זו רק היעילות, אז הכי טוב היא הגדרה אישית. אין הכי טוב, יש מה שהכי טוב לך. זה לא שיש כאן איזו בשורה. מצאנו את אמצעי המניעה המושלם, כי אין מושלם. זו תמיד בחירה בין פשרות. גם הדיאפרגמה לא מתאימה לכולן. לא כל אישה מרגישה בנוח עם הכנסת אצבע לעומק הנרתיק, למשל. ויש נשים שבנקודה זו בחייהן בוחרות בסיכוי הגבוה ביותר לא להיכנס להיריון על פני כל שיקול אחר. הרצון להפיץ את הידע הוביל את קץ להמשיך ללמוד את התחום ואף להקים אתר ייעודי בנושא. האתר שנמצא עדיין בשלבי הקמה ייקרא שלמות, ויחיל בין השאר מידע נגיש ומעשי לגבי התהליך שצריך לעבור כדי להתאים ולרכוש את הדיאפרגמה, קישור לנשות מקצוע, לצד מידע שימושי נוסף בנוגע למעגלי חיים ונקודות שגרה ומשבר הרלוונטיות לנשים ולנערות. עבודת המחקר של אורשלימי, שטרם פורסמה, כוללת מסקנות והמלצות אופרטיביות לשירותי הבריאות הציבוריים. בלימודי גניקולוגיה חייבים לשים דגש רב יותר על אמצעי מניעה ועל רפואת נשים בקהילה, ולא רק על רפואת בית חולים, היא אומרת. יתר על כן, היא מוסיפה, הרופאים בקופה עובדים בתנאים לא הגיוניים. אי אפשר להתאים אמצעי מניעה למטופלות ברבע שעה. כשאני מעניקה ייעוץ לגבי האפשרויות הקיימות, זה לוקח שעה. ברור שאם הקופה דוחקת את הרופאים, הם יציגו למטופלות רק התקן או גלולות, כי אין זמן. אבל התייחסות רק ליעילות ולבטיחות היא בגדר הפחתת נזק ולא רפואה טובה. המלצה נוספת של אורשלימי היא להכניס את כל אמצעי המניעה לסל הבריאות, וכמובן שצריך להשקיע יותר בחינוך ובהנגשה למטופלות, היא מסכמת. כשמשהו לא קיים במרחב, אין לנו אפשרות להעלות על הדעת לרצות אותו, אומרת פק. אנחנו חיים בעידן שבו המידע זורם ונגיש, אבל במקרה של אמצעי מניעה, יש הרבה מאוד כוחות שלא מאפשרים זאת, בהם המערכת הרפואית וחברות התרופות. במקומות שונים בעולם, מילדות עוסקות בתחום ואף מתאימות את כן תוך רחמי, לוקחות בדיקות פאפ ועוד. גם בישראל זה יכול להיות תחום שיעסקו בו נשות מקצוע שונות שרכשו את הידע והמיומנויות הנדרשים לו. יש כאן תהליך שבבסיסו ההסכמה לקחת אחריות על הגוף שלי ומה שאני מכניסה לתוכו, היא מוסיפה. אני לא אומרת שהדיאפרגמה הכי טובה לכולן, אלא שכדי שכל אישה תבחר באופן מושכל את מה שטוב לה, צריך קודם כל להעלות למודעות את האפשרויות הקיימות, ואז לאפשר לה לקיים שיח ממושך ופתוח עם אנשי המקצוע. והמשימה הזאת היא אחריות משותפת של כולנו, אנשי מקצוע ונשים. אני משתמשת בה כבר יותר משנה. זה משנה חיים. כתבתה של נועה לימונה, הקריינית ענת אליהו. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג.